אז בואו נתחיל עם התפילות. אנחנו רוצים לצבור תנאים שיאפשרו לנו לקלוט את החומר היטב. אופן ההתנהגות בשיעור הוא כזה, התפילות הן כאלה. כי הפרעות לא חסר, הסחות דעת לא חסר. אנחנו רוצים ליצור את התנאים ההפוכים.
סומא דפרחים עלויה, עם הצילי יבשות לארבה, בחמה ולבנה. היא אדויה ופנינים של כל חסד הם באתה בלבי ירחנה מולך אין שינה כגן של עדנתיה בלבי ירחנה מולך אין שינה כגן של עדנתיה מיתנו בך לוסקי כל בריאה בעולם שתולו תוך אינם גורו רק נמי ורק נמי ריאת הימי עד בו הערתי אסיר נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביא מזכותם של טובי מעשי לכליל הערה למען כל הבריאה עד בו הערכי אסיר נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביא מזכותם של טובי מעשי לכליל הערה למען כל הבריאה עד בו הערתי, אסים נפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. אביה נזכותם של טובי מעשי, יכלי להערה למען כל הבריאה.
הקבוצה צריכה להגן על עצמה כדי שהדברים לא יתפזרו. הרוח צריכה להיות נכונה, צריך להיות כבוד לדרמה, כבוד לטיצ'ינג. ואז כשאנשים יש עניין, זה מביא ברכה גדולה. שיעור דרמה הוא לא דינמיקה קבוצתית, שיעור דרמה הוא לא קבוצת דיון, למרות שיכול להתפתח דיון לפעמים שאלה ותשובה, אבל באופן כללי אנחנו באים לשמוע דרמה כי אנחנו רוצים להגיע להערה, כי חסה נפשנו בסבל. המיינד הסמסר יודע איך לסבול, איך אמר לנו את מאסטר שנטידבה, הילדים חפצים כל עושר וכל הזמן עושים מה שמביא להם סבל. אנחנו רוצים עושר ואנחנו עושים בדיוק את ההפך. איך יודעים? יש לנו סבל. אז את המיינד הזה אנחנו שומעים כל הזמן, הוא מנגן לנו בראש כל הזמן. אז כשאנחנו באים לשיעור דרמה, אנחנו רוצים לשמוע את המיינד של הבודה, את המיינד המואר. זה לא המקום להבעה ארוכה של הדעות שלכם, הדעות שלכם כבר היו איתכם הרבה זמן. שיעור דרמה אנחנו רוצים להיפתח, לשמוע הדרכה שבאה מהבודה, דרך שושלת תורה שלנו, להוציא אותנו להערה. אז זה לא שאסור לשאול שאלות ולקיים דיון, אבל לא צריך להפליג בדברים האלה. אם צריך, אם מתבקש משהו, צריך להיות קצר לעניין, ומתוך ענווה, מתוך צניעות, אני לא שמה להשמיע את דעותיי, אני שמה לשמוע את הבודה. האחיזה הזאת והאהבה הזאת לעצמי ולדעות שלי, איזו שתוקעת אותי כל כך הרבה שנים. אז צריך להיות יחס של כבוד, יחס של ענווה, יחס של רצון לצאת וחמלה. וזה מה שצריך להניע, לבוא משם, ואז הקבוצה ממריאה. כל הקורסים האלה זה גם להקנות לכם כלים לחיות יותר טוב כבר עכשיו, כמו סדנת הכעס, כבר עכשיו להתחיל להכניס את זה לחיים שלכם. אם זה לא מגיע בחיים שלכם כבר עכשיו, אז זה לא יהיה רלוונטי בשבילכם. אז זה גם לגעת בחיים כבר עכשיו, אבל גם להכין אתכם לשלבים היותר מתקדמים שיבואו אם אתם עושים את הדרך כמו שצריך. השקפת העולם מתפתחת לאט לאט, בהדרגה בהדרגה, יש לנו הרבה שכבות לנקות ולטהר ולסדד הרבה מערכות. לקח לנו ביליון עידנים להיות בסמסרה, זה לוקח עבודה לצאת משם. אם פועלים לפי הנחיות, זה יהיה נפלא. אז תודה רבה שלומי שוב, ותודה רבה יובל. אתם לא יודעים כמה זמן הוא בכלל משקיע. רק להתקן רשימת דיבור זה עבודה, והוא עושה את זה בשקט, לא שומעים כלום, אתם מקבלים אימייל. וזה רק אחד הדברים שהוא עושה. אז לימדנו הכנות, ששישה אימונים מקדימים, שבעה שלבים בתוכם, לימדנו על תנאים של המקום, וזה ביותר ישים לריטריטים, מקום, חברים, אוכל, אוכל זה תורה שלמה, שכשהתקרב הריטריט הארוך נדבר עליה. ונותר שישה תנאים שנחוצים למדיטציה מוצלחת. הבאנו ציטטה של ג'סון קאפה ידיד, והוא אומר, אנשים מתחילים מדיטציה ולא כך מתקדמים ולא כך ממשיכים, ואז הם הולכים ומאשימים שלא קיבלו טיצ'ינג טוב, או שהמורה לא היה בסדר, הוא אומר, לא, זה בגלל שאת כל התנאים מסביב אתם לא מקיימים כמו שצריך. שם תחפשו, בעיקר במוסריות שלכם, אבל גם בידיעת הדברים האלה. צנוחה של הגוף, דיברנו. לשיעור עכשיו אנחנו עומדים לדבר על בעיות מנטליות שמתעוררות אצל מודד רציני, וזה לאו דווקא בריטריט. כל אדם שנכנס ברצינות למדיטציה נפתל בבעיות האלה. אם אנחנו משתמשים בטקסט של פבונקה רימפוצ'ה, פבונקה רימפוצ'ה חי במאה ה-20, בטקסט שלו נכתב במאה ה-20, על ידי תלמידים שלו, על פי הרצאות שלו, וכמובן, הוא מהווה ביאור ללמרים צ'מו. כן, הוא בא 500 שנה אחרי ג'סון קאפה, וזה ביאור לג'סון קאפה. זה טיצ'ינג שנותנים אותו הרבה בכל הזרמים של הבודיזם, כי זה קורה לכל אחד. כל מודד נתקל בבעיות האלה. את ההבדל בין מי שמצליח במדיטציה ומי שנתקל בקשיים ולא מצליח או עוצר בכל מיני שלבים בדרך, זה כמה הם יודעים את החומר של הקורס הזה, כולל מה שכבר עשינו וכולל מה שאנחנו עושים עכשיו. אז אני רואה אולי חומר טכני ואולי קצת יותר יבש משאר הקורסים שאנחנו עושים, אבל החשיבותו לאין ארוך. וזה מעניין, ככל שמתקדמים יותר בדרך, ככל שהלימוד יותר מתקדם, הוא נהיה יותר ויותר טכני ופחות ופחות אידיאולוגי. כי אתם כבר רציניים, עכשיו אתם רוצים ללמוד איך עושים את זה, איך אני אעשה את זה שזה יצליח. ואז הלמה הבאה ומתחיל ללמד אתכם לנשום דרך הנחיר הימני בבוקר ודרך השמאלי בערב וכל מיני פרטים כאלה. לא על הגופים של הבודה, אלא על איך לעשות את זה. אז הקורס הזה הוא בעצם יותר מתקדם משאר הקורסים והוא יותר טכני משאר הקורסים. 5 בעיות במדיטציה ותיקונן. אמרו ניפה נה? ניפה זה בעיה. זה 5 תקלות, 5 קלקולים למדיטציה. לחמש התקלות האלה יש תיקונים, והם נקראים, אמרו ניפה גה? גה זה 8, ניפה זה תיקון. 8 התיקונים. אז יש 5 בעיות ויש להם 8 תיקונים. אז הבעיה הראשונה עכשיו, אמרו ללו, ללו, ללו זה המילה בטיבטית לעצלנות, כולם לומדים את המילה הזאת מהר, ללו, מה זה עצלנות? עצלנות זה לאו דווקא שאתם עדיין בטלן, אולי אתם נורא חרוצים, אבל לא יוצא לי להתיישב לעשות מדיטציה, זה ללו. אין מספיק מוטיבציה, אין מספיק חשק, אין מספיק הכרה בחשיבות של זה, אז יש לי דברים אחרים, אני עסוקה, זה ללו. עד שלא מדברים על ללו, לא מתיישבים. לא מתיישבים, לא קורה שום דבר. חייבים לפתח מדיטציה כדי להגיע לתובנות. אז מוכרחים לתקן את הבעיה הזאת קודם כל, אחרת לא יקרה כלום. לבעיה הראשונה יש 4 תיקונים, ואחר כך לכל שאר הבעיות יש תיקון אחד לכל אחת. אז ביחד, 8. אז 4 תיקונים לבעיה הראשונה. תיקון הראשון זה מוטיבציה. או מתחשק לי, או לא בא לי, או שאני עסוקה מדי, אז אני צריכה לשכנע את עצמי למה זה בכל זאת חשוב, להביא את עצמי לעשות משהו שאני לא רגילה לעשות, משהו שאני לא מורגלת, משהו שזר לי, שונה לי, להתיישב כל יום על הקריב וליצור הרגל. אני צריכה לשכנע את עצמי שזה חשוב מספיק. אז הנה, התיקון הראשון הוא ברמה של מוטיבציה, שאני מדברת עם עצמי, או המורה מדבר אליי. אז קודם כל, היה לנו את הציור של 5 הדרכים בדרך להערה, ואמרנו שהראשונה היא תפנית, ואחר כך יש פה דרך הראייה, ויש עוד 2 בדרך. אנחנו אומרים שעד שלא הגענו לתפנית, אפילו לא נרצה לבוא לשמוע דרמה, אפילו לא נרצה לשבת לתרגל. אז קודם כל צריך לפתח את התפנית, את הסלידה הזאת מהסבל של העולם הזה, מהסמסרה. אם זה לא יתפתח, דברים אחרים ימשכו אתכם. אתם תימשכו אל העיסוקים הרגילים שלכם, והחיים יגמרו לפני שהגעתם לכאן. ואם לא הגעתם לכאן, או כמעט לכאן, רע מאוד. ככה מלמד הבודה, רע מאוד. אנחנו נזדקן, אנחנו נהיה כמו הסבא והסבתא הסנילים שלנו, לא יהיה שום הבדל. נאבד את הכוח, נאבד את היכולת, נאבד את המיינד, את הצלילות. פשוט נמות, כמו הזבובים. מי יודע מה מחכה לנו שם? אם כל מה שאמרנו נכון, אז יש לנו לכולנו כיסים מלאים, בקרמות קשות, ומי יודע איזה מהם תבשיל בלידה הבאה שלי. ואין לנו שליטה כרגע, עד שלא הגענו לשלב הזה, אין לנו שליטה בקרמות. יש אחד טוב בין ביליונים גרועים, אז זה כזאת רולטה, שכמעט כולם הורגים אותנו פה ושם, יש אחד שאולי יביא אותנו ללידה אנושית, אולי לא. אז משחק הרולטה מאוד מסוכן. בדרך השנייה זה נקרא דרך ההכנה, הכנה למה? הכנה לראייה. בדרך ההכנה אנחנו רוכשים הבנה אינטלקטואלית עמוקה של ריקות. פה אנחנו מפתחים את המדיטציה. אנחנו לא יכולים להגיע לדרך הראייה בלי לפתח מדיטציה. דרך הראייה קורית רק במדיטציה, ולא סתם, אלא במדיטציה עמוקה, בשינה. לפתח שינה דורש הרבה אימון מדיטטיבי. זה קצת כמו ללמוד להיות נטרן וירטואוז. לא מתיישבים יום אחד ולאחרי חצי שנה אתם וירטואוז, זה לוקח הרבה עבודה. זה די דומה מבחינת שנים גם. תלוי אם אתם הולכים לריטריטים או לא, וזו הדרכה אתם מקבלים, אבל זה מאמץ רציני. ואלו מכם שניסו לפתח מדיטציה, אתם יודעים איפה הריכוז שלכם. אני לא צריכה לספר לכם. זה מאמץ רציני לפתח ריכוז וצריך הדרכה נכונה ואת כל התנאים המכינים שהחשוב ביניהם ביותר הוא מה? שמירת המוסר. אם משהו לובץ על מצלומכם, המדיטציה לא תצליח. ולעבור משלב לשלב גם תמיד קורה במדיטציה עמוקה. אז אנחנו לא יכולים ללכת לשום מקום בלי מדיטציה. אז כמו אם מישהו שואף להיות בסנטרן וירטואוז, אז הוא יעשה את הסולמות שדרושים, הוא יעשה את האימון. כי בהתחלה כשעושים מדיטציה זה באמת קשה, המיינד מתרוצץ לכל עבר, הגוף לא נוח לו, או שאנחנו נרדמים, או שאנחנו עסוקים בתוכניות שלנו. זה קשה, בהתחלה אין סיפוק, כי אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה. אבל ככה גם הפסנתרנה מתחיל, בהתחלה הוא עוד לא מנגן את הסונטות, הוא בהתחלה עושה סולמות. אז למה לי לעבור דרך האימון המפרך שבסולמות? רק אם אני מבינה לאן אני חותרת. אני חותרת לשחרר את עצמי מכל סבל ואת כל האחרים מכל סבל. אם החמלה שלי גדולה, מה אני לא עושה בשבילה? מה אני אשב ואני אתרגל מדיטציה? ואין דבר שלא מתפתח עם האימון. אין דבר שלא מתפתח מכוחו של הרגל. ועם הדרכה הנכונה, אתם מוכרחים להתקדם. על כוחכם תתקדמו. חשוב לשבת כל יום. וכדי להושיב את עצמכם כל יום, המניע הוא חמלה. אז התיקון הראשון הוא ברמה של מוטיבציה. המוטיבציה הראשונה אומרת, אני רוצה להגיע לראות ריקות ישירות, אחרת נמשיך להתגלגל בגלגל הזה בצורות קיום סובלות, ואם נופלים לאחת כזאת, מי יודע כמה זמן נסבול? בגיהנום סובלים המון זמן, המון זמן. וגם אם נזכה להיות בן אדם, לא מבטח לנו בכלל שנפגוש דרמה, שנפגוש מורים לדרמה, שיהיה לנו את הבריאות, את השכל, מי יודע לאן ניפול. אז אנחנו מוכרחים להגיע לכאן. אנחנו לא יכולים לראות ריקות ישירות בלי מדיטציה עמוקה, ובלי לראות ריקות ישירות אנחנו לא יכולים להשתחרר. קשה להגיע לכאן, צריך לעבוד, צריך הרבה חמלה לרצות להגיע לשם. והתנאים ישנם היום, אז זה הראשונה. השנייה, לא נגיע לכאן אם לא נעבור את השלבים באמצע, לשום מקום לא נגיע בלי מדיטציה, כי המעברים בין השלבים קורים רק במדיטציה עמוקה, אז לא נוכל בכלל להתקדם, לא נגיע אליהם בלי מדיטציה. זה הנימוק השני. הנימוק השלישי זה כשאדם מפתח ריכוז מדיטטיבי טוב, מתפתחות יכולות כמו יכולת לקרוא את המיינד של הזולת, כמו כל מיני כוחות על חושים. זה מתפתח בשלבים מתקדמים של מדיטציה. זה דברים נחמדים. למה? כי זה עוזר לנו לעזור לאנשים. אם אני יכולה לקרוא מיינד של מישהו, אז אני יכולה לדעת מה הם צריכים, אני יודעת מה מציק להם, או מה עוצר אותם, או מה המכשור שלהם, ואני יכולה להגיד להם את הדברים הנכונים בזמן הנכון ובאופן הנכון. וזה עוזר. זה לא המטרה של התרגול שלי. המטרה של התרגול זה לא להשיג יכולות על חושיות, כי זה תוצאות זמניות, וגם הם אני אאבד אותם עם המוות, אם לא הגעתי מספיק רחוק. אבל זה נחמד בדרך, כי זה מאפשר לי לעזור לאנשים, וככל שאני יותר יכולה לעזור לאנשים, אני צוברת יותר חסד, וזה מבטיח יותר את ההצלחה שלי בהמשך הדרך. אז אנחנו יכולים לרכוש את כל היכולות ההלחושיות האלה, וזה נחמד. רוב ההתקדמות במדיטציה נעשית דווקא בימים שלא בא לכם או לא מתאים לכם, ואתם בכל זאת מתיישבים. כל מיני דברים מושכים אתכם, היום אין לכם מצב רוח, היום הראש קצת כואב, או היום יש לכם הרבה דברים לעשות. בכל זאת אתם מתיישבים, כי עשיתם מחויבות לפתח את עצמכם כדי שתוכלו לעזור לברואים. בימים האלה אתם נלחמים ביצר הרע שלכם במרכאות, במכשולים שלכם, והמלחמה הזאת יוצרת הרבה חסד. אז כל פעם שלא בא לכם ואתם בכל זאת יושבים, אז אתם מתקדמים הכי מהר. באותו רגע אתם שוחקים את המכשולים האלה שכל הזמן באים והם כמו איזה כלבים שבאים ונושכים אותנו, אתם מעיפים אותם בצורה כזאת. אז הראשון היה מוטיבציה, ולמוטיבציה היו שלושה סעיפים. בית דומפה. דומפה זה שאתם רוצים את התוצאה של מדיטציה. אתם רוצים להשיג את השמטה, את הריכוז המדהים הזה. כשהמיין משיג שמטה, כשהמיין משיג את השלמות של מדיטציה, יש לכם ריכוז מדהים. אתם יכולים ללמוד כל מה שאתם רוצים בקלות מדהימה. אתם יכולים לפענח בעיות, אם זה בעבודה, כל בעיה בחיים בקלות מדהימה. כי המיין הוא חריף, הוא חד כמו קרן לייזר. והוא ממושמע, אתם שמים אותו על בעיה, הוא נשאר שם, הוא לא בורח. זה מיינד מדהים שיש לכם. אדם שהשיג שם אתה, הוא עוד לא איבד את היכולת לכעוס, אבל הוא רכש יכולת לדכא את הכעס בשלבים כל כך מוקדמים, שבחוץ אפילו לא רואים אותם בכלל. אז כלפי חוץ הוא אדם שלא מתכעס אף פעם, הוא אדם שהוא תמיד במצב רוח טוב, כי הוא תופס את הנגע הרוחני באיבו. כשהוא רק מתעורר, כי המודעות שלו היא כל כך גבוהה. האנשים האלה הם שמחים, הם נעימי סבר, הם אנשים אוהבים, הם מאסטרים, נעים להיות לידם. ומה שעוזר פה זה לחשוב שאנחנו נאבד כל דבר נפלא שיש לנו עכשיו, בלי יוצא מן הכלל, ושזה יחזור על עצמו שוב ושוב אם לא נלמד להגיע לשם אתה ומשם לדרך הראייה, וחייבים להשיג שם אתה לפני דרך הראייה, ושהזמן עוזל. הזמן עוזל, החיים שלנו קצרים. אז זה היה התיקון השני. התיקון השלישי לאחד זה מאמץ, סונדו. אחרי שתיארנו לכם את המעלות הנפלאות של שמטה, של אדם שמשיג את השמטה, אתם רוצים אותם. אתם רוצים להשיג את היכולות האלה, ואתם מוכנים להתאמץ בשבילה. אז פה זה המאמץ. אז התיקון לעצלות זה מה? להתאמץ. לא בא לכם, אתם עושים מאמץ. התיקון הרביעי, והוא הכי נחמד, זה שינג'אנג. אמרו שינג'אנג, מילה חשובה. שינג'אנג זה העונג של תרגול. עונג של קלות התרגול. לפעמים בעקבות למה קריסטי אני מתרגמת זרימות, כי היא מתרגמת את זה באנגלית לפלואידיטי. פבונקר רימפוצ'ה מתאר את זה מאוד יפה בספרו. זה שילוב של עונג מנטלי ועונג גופני. כשאדם מגיע לריכוז המדיטטיבי הטוב, לשם אתה, בא עם זה עונג גדול, עונג גם פיזי וגם מנטלי. וקלות של תרגול. זה כמו, אם תחשבו לפסנתרן המסכן שלנו שמתרגל סולמות, עכשיו הוא כבר תרגל כל כך הרבה וכבר מתרגל את הסונטה והידיים רצות על הפסנתר. זה כבר קל, זה רץ. ראיתם כזה וירטואוז רץ על הפסנתר? זה קלות של תרגול. הוא תרגל כל כך הרבה שעכשיו יוצא את המוזיקה בכלילות. הוא לא צריך לחפש איפה הדו ואיפה הרי ואיפה הסולמות. זה רץ. ככה המודד. הוא נהיה וירטואוז של מדיטציה, ויש קלות של תרגול, הוא לא צריך להתאמץ. הוא מחליט להיות במדיטציה והוא כבר בריכוז מדהים. אז יש קלות של תרגול, ויחד איתה בא עונג פיזי ועונג מנטלי. הגוף קל, שום דבר לא כואב, זה מדהים. לא חושב איפה אתם מתחילים. אתם יכולים להגיע לקלות עצומה של הגוף, כי זה בא מפה, לא מהגוף. כשאתם מתחילים בריטריט, הראש נהיה מתוהר, אתם שותקים, אתם לא עושים את כל העברות שאנחנו עושים עם הדיבור שלנו. תוך זמן לא רב, מגיעה הקלות של הגוף עוד הרבה לפני השמטה. עוד לא קוראים לזה שינג'אנג, זה עונג ברמה יותר נמוכה מהשינג'אנג, אבל הוא מגיע. קלות של הגוף, יש עונג מנטלי, יש שילוב שלהם. פבונקרים פה שמתאר באיזה סדר הם באים, זה מאוד מעניין. כשאתם מתחילים להיות רציניים במדיטציה אחרי כמה זמן, זה מתחיל לקרות, ואז זה כבר מדרבן אתכם. זה כבר מתגבר על הלילה לבד, כי זה נעים. זה קצת כמו אדם שמתחיל ג'וגינג, ריצת בוקר, ואחרי כמה זמן זה נהיה קל, זה נהיה נעים, ויש להם היי מזה. והם אוהבים את זה, או הטניס, מתחילים לאהוב את זה. אותו דבר במדיטציה, אלא שהתועלת מרובה פי מיליון. אתם מתחילים להפיק הנאה, והיא כבר זו שמושכת אתכם. עכשיו, חשוב לדעת שהנאה הזאת היא לא המטרה של המדיטציה. היא באה, היא תוצר לוואי, היא לכשעצמה לא משחררת מסבל. זה עונג שבא ועובר ונאבד אותו אם לא נגיע לדרך הראייה או קרוב מאוד אליה. אז זה פה המטרה, אבל זה תוצאת לוואי מאוד נעימה כי היא מדרבנת לנו דרך ועוזרת לנו להישמר על הדרך. למה אנחנו מדגישים שזה לא מטרה? כדי שלא נאחז בה. כי אנשים נאחזים בה ושוקעים להם לתוך העונג הזה במקום להמשיך עם ההנחיה של הלמה ולהגיע לראיית ריקות. מגישים להם שם ומתענגים, זה לא המטרה. אתם תתענגו ממילא, אבל אתם לא רוצים שהמים שלכם ילך להאחז בדבר הזה. זה יהיה לכם עם אלה, ותמשיכו הלאה. זה התיקון הרביעי לבעיה הראשונה, אז יש לנו ארבעה תיקונים לעצלות הזאת, שאם לא נתגבר עליה, כלום לא יקרה. כי פשוט לא נשב לעשות מדיטציה. מה שזה יהיה שאתם עושים, במקום לעשות מדיטציה, כל הדברים האלה תצטרכו לאבד. כל הדברים שאתם עושים היום, כל הדברים שאתם נמים אחריהם, במקום לעשות מדיטציה, את כל אלה תצטרכו לאבד. כי כל דבר סמסרי תצטרכו לאבד. הדבר היחיד שתוכלו לשמור, זה את הפירות של התרגול שלכם. אז תחשבו על זה בתור מוטיבציה. אחרת נצטרך להמשיך לסבול הרבה זמן. אני הייתי צריכה לשמוע את כל הסיפור הזה, הרבה פעמים, בווריאציות שונות, עד שזה חדר. כי אמרתי, כן, כן, אני עושה הרבה דברים, אבל להתיישב, מדובר בך גברת, את צריכה לשבת ולעשות את המדיטציה, לא יקרה שום דבר אחרת. אמרנו שיש חמש בעיות, זאת הייתה הראשונה. בעיה שנייה, מה קורה שאתם סוף סוף התגברתם על הלילה ומתיישבים על הכרית, מה קורה אז? אני מחליטה לעשות מדיטציה על התמונה של הבודה, או על משהו, אני בוחרת אובייקט, למה נותן לי אובייקט? או תחשבי על תפנית, או תחשבי על העיוולת שברדיפת אבלים. מה מיד קורה אחרי שהתיישבתי? שכחתי. לדעת מוסחת, בא משהו אחר, בא מחשבה אחרת. זה נקרא לאבד את האובייקט. אני מאבדת את האובייקט. ומה שכתוב פה בטיבטית, אמרו דם נאג ג'פה. דם נאג זה ההוראה הקדושה, וג'פה זה לשכוח. לשכוח את ההוראה הקדושה. מה זה ההוראה הקדושה? זה מה שהלמה אמר לי על מה לעשות מדיטציה. הלמה הוא המורה, הוא מדריך אותי בשלבים השונים, הוא אומר לי, עכשיו תעשי מדיטציה למשל על תפנית, או על בודיצ'יטה, או טונגלן, או מה שזה יהיה, ואני מתיישבת ואני שוכחת, כי באות מחשבות אחרות ודעתי מוסחת. אז זה הבעיה הראשונה אחרי שהתיישבתם. אתם מאבדים את האובייקט. ועובר זמן מה, ואתם פתאום מתעוררים, רגע רגע, מה אני עושה? איפה המדיטציה? אתם כבר לא במדיטציה. אתם נרדמים, או שאתם בהזיה בעקיץ, אתם עושים משהו אחר. זה בזבוז זמן, כמובן. אבל אין מנוס מלעבור דרך השלבים האלה. כי כל מדט מתחיל בהתחלה מאבד את האובייקט של המדיטציה. אז אל תחשבו שאתם יותר גרועים מאחרים, כל אחד עובר את השלבים האלה. יכול להיות שהדעת תהיה מוסחת לאובייקט שגם הוא אובייקט מדיטטיבי טוב. כמו אני רציתי לעשות מדיטציה על התפנית, במקום זה אני עוברת לחשוב על בודיצ'יטה. זאת מדיטציה טובה בפני עצמה, אבל זה לא מה שאני עכשיו אמורה לעשות. זה הסחת דעת גם. אנחנו רוצים להישאר מקובעים על האובייקט שלנו, ורק על האובייקט הזה. בבית מורח אנחנו מחזירים. אנחנו מחליטים מההתחלה על מה נעשה מדיטציה, ונשארים שם. אנחנו לא משנים את דעתנו באמצע הדרך. למה? כי זה הרגל שנפתח, ואז אף פעם לא נשאר עם אובייקט. כל הרעיון הוא לפתח ריכוז חד נקודתי שאני אומרת למיין מה לעשות, לא הוא אומר לי מה לעשות.
מה חושבים משפט המדיטציה?
צריכה לקבל הנחיה, ואם תתמידי לבוא תקבלי הדרכה. לאורך זמן, ואני לא אומרת בכל מדיטציה אינדיבידואלית, אבל לאורך זמן חשוב שזה יהיה אובייקט שיש בו חסד. אובייקט שמקדם אותי אל הטוב, אל החוכמה, אל החמלה. כי אני מבלה במדיטציה עכשיו חלק ניכר מחיי, כל יום, אולי רבע שעה, חצי שעה, שעה. אני רוצה לעשות את השימוש הכי טוב בזמן הזה. מה שמקדם אותי הכי מהר למטרות שלי. כמובן, אחת המטרות שלי זה לפתח ריכוז, אבל יש לי עוד מטרות שהן מעבר לזה בעצם, כי הריכוז הוא רק כלי להגיע להערה. אז אני רוצה להתמקד באובייקטים שהם אבני דרך בדרך להערה, או שהם מייצגים עצמים קדושים. או ישויות קדושות, או סגולות נעלות, או כאלה דברים. ואני לא אומרת שזה חייב לקרות בכל מדיטציה. יש מדיטציות על נשימה, ולפעמים מתאים לעשות אותם. במיוחד אם המיין מאוד זזיתי, אז מתאים לעשות מדיטציה על נשימה, כי מתקשה לשמור אובייקט אחר. אבל לא לאורך זמן. אנחנו רוצים לנווט אל אובייקט שהוא קדוש. ופה זה נקרא דם נאג ג'פה, לשכוח את ההוראה הקדושה. בגלל שאת האובייקט נותן הלמה. אתם מתייעצים עם המורה על מה אני צריך לעשות עכשיו מדיטציה, והולכים עם ההנחיה של המורה. כן.
אני חושבת שכל התכונות שלה, אני מונה אותה, אני
מסתכלת על הפונטורים שלה. זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל זה כבר יטריד, נכון? אז דיברנו על שלושה סוגים של מדיטציות. דיברנו על שארגום, שייגום וג'וקום, את זוכרת? שארגום זה מדיטציית סקירה. אז את יכולה לשבת לך ולעשות סקירה על הדמות שלה, ככה השיער שלה, ככה הפנים שלה, ככה הידיים שלה, ככה הרגליים שלה. את יכולה לעשות את זה. זה רמה אחת של מדיטציה. הרמה אחרת של מדיטציה, את יכולה לקחת את אחת התכונות שלה, את האהבה הגדולה שלה ליצורים. טרה פירושמה, משחררת, נכון? את זה שהיא באה לשחרר אותנו. ואת יכולה להתמקד בסגולה הנפלאה הזאת. זה יהיה צ'גום. את מסתכלת מה זה נקרא לשחרר, ממה לשחרר, איך היא משחררת. זה יהיה צ'גום. את מטביעה את התכונה הזאת במיין שלך על ידי שאת מתעכבת עליה. ובלעת לאט את ככה יוצרת אותה אצלך. בהדרגה, אחרי שחשבת מה זה נקרא משחררת, או מה זה נקרא אהבה כזאת לא מותנית ליצורים, ואת עוברת ומנסה אולי לחוש אותה וכך הלאה, כשאת מתמקדת בזה אצלה, את בעצם יוצרת את זה אצלך, כי זה הכל השלכה שלך בסופו של דבר. ואז לאט לאט את יוצרת את זה אצלך, וכשהגעת לחוויה של אהבה גדולה ליצורים, אז תעבור לג'וקו, כשיש לך כבר חוויה, התנסות חווייתית, לא ברמה של ניתוח על אינטלקטואלי, אלא הלב נפתח. עכשיו תישארי עם התחושה הזאת, ואל תזוזי משם, מילימטר. זה ג'וקום, שם את רוצה לשים את המיינד, ושישאר שם כל עוד מדיטציה, וזאת יכולת מדהימה, וזה מה שאנחנו רוצים לפתח. זה מה שהלכו ומדדו שם את הנזיר הזה במכונת MRI, ואמרו לו, עכשיו מדיטציה על חמלה, ומדיטציה טובה על חמלה, כשהריכוז הוא עמוק, מביאה המון עושר, המון עושר. וזה מה שהם מדדו, בגלל שהוא היה כל כך מרוכז, והחמלה שלו כל כך גדולה, הצירוף הזה יקצר להם שם את כל החוגות, כי הוא שבר את כל הסקלות של העושר. אנחנו רוצים להגיע לשם. אבל זה קצת סטייה מהנושא שלנו. אז זה בעיות של מתחילים. א', לא מתיישבים, ב', מתיישבים ודעת מוסחת. איך מתקנים את הבעיה? הנה התיקון שלו. אימור דרנפה?
דרנפה.
דרנפה? דרנפה. דרנפה פירושו
שכירה.
וזה רק עניין של הרגל. אז אני יושבת, ואני עוד לא רגילה למדיטציה, אני רוצה להתרכז בנושא מסוים, והמיין בורח. והמחשבה אחרת. טרמפה זה אזרחות, עברו 10 דקות, ישבתי לקרית, פתאום אני מתעוררת מהזיה והקיץ, איפה האובייקט שלי ואיפה אני? מחזירים את המיין לאובייקט. קורה עוד פעם, עוד פעם התעוררתי, מחזירים את המיין לאובייקט. ובהתחלה זה כמו פיל פרוע, או כמו קוף פרוע, והוא הולך לאן שהוא רוצה, והוא לא כל כך נשמע לי, ולכן זה קשה בהתחלה, זה מתסכל בהתחלה. אבל החמלה שלי והמוטיבציה שעשיתי, הדיבור העצמי שעשיתי לעצמי עם הלילו, שומר אותי על הכרית, ואני מחזירה את המים, ועכשיו תחזור, עכשיו תחזור, עכשיו תחזור. מיליון פעמים. וזה רק עניין של הרגל, במשך הזמן הוא יחזור. אם עשיתם את זה הרבה פעמים, תתעוררו יותר ויותר מהר, הנדידה הזאת תהיה פחות ופחות, עד שהיא תיפסק לגמרי. היא תיפסק לגמרי. מובטח. אם תתמידו, אתם פשוט מחזירים את המיין שוב ושוב לאובייקט.
בסופו של דבר, משיגים את המצב שנקרא נצ'ה, כלומר, מיקוד על האובייקט.
ואז תתיישו אם אתם ממשיכים לאבד את האובייקט. תמשיכו לתרגל ויגיע יום שפחות ופחות תאבדו אותו, ובשלב מסוים לא תאבדו אותו בכלל. אל תתיישו. כל אחד עבר דרך השלבים האלה. כל מודד שהצליח עבר איפה שאתם נמצאים היום. כל אחד. אל תחשבו, המדיטציה זה לא תחום שלי, או אני צריכה שזה יהיה תמיד מונחה. לא להתייאש, בקיצור. 3. הבעיות הבאות זה בעיות של מודט יותר מתקדם. אז אחרי שהוא כבר למד להחזיק את האובייקט, יש לו צ'ינגווה, ויש לו גופה. זה שתי בעיות ביחד. אז אם הוא צ'ינגווה, גופה. צ'ינגווה, גופה. שתי בעיות האלה, שתי בעיות שונות שאנחנו צורפים אותן יחד. צ'ינגווה זה קהות מנטלי, קהות בקוף. וגופה זה תזזית או פעילות יתר של המיינד. ואחד הוא ההפך של השני. ולכל אחד מהם יש שתי דרגות. יש את הדרגה הגסה והדרגה הקלה, או המעודנת יותר, או עדינה יותר. אז בצ'ינגווה, הדרגה הגסה נקראת צ'ינגווה
רקפה.
זה הדרגה הגסה של צ'ינגווה. מה זה צ'ינגווה כאמור? קהות מנטלית. מה זה בדרגה הגסה? אתם עדיין עם האובייקט, אתם כבר לא מאבדים את האובייקט, אתם כבר התקדמתם מספיק לא לאבד את האובייקט. אבל אין לכם תמונה ברורה שלו. יש כזה מין משהו מטושטש. אין פוקוס במצלמה. שהמיינד מבחינה מסוימת הוא כמו מצלמה, הוא לא ממש מפוקס. הוא נשאר עם האובייקט, אבל הוא לא רואה אותו ברור. אז הראייה המנטלית שלכם באופן כללי המיינד הוא לא חד, הוא לא ברור. הוא כל הזמן לא חד, אנחנו חושבים שהוא חד, אבל הוא רחוק מהיכולת שלו, הוא רחוק מהפוטנציאל שלו. תתחילו לגלות את זה במדיטציה, אם תתקדמו מספיק, ואז אתם יכולים להתחיל לעבוד על זה ולהילחם בדבר הזה. זה כאילו שיש איזה מסך או צעיף, כזה חצי שקוף בינכם ובין האובייקט. יש איזה מין עמימות כזאת או פאזינס. אין בהירות. והרבה פעמים אנשים אפילו לא יודעים שיש להם את הבעיה הזאת, כי הם עם האובייקט. אמרת לנו לעשות מדיטציה לתמונה של טרה, לא מעבדת, טרה כל הזמן איתי. אבל היא לא ברורה שם, לא בהירה שם, עד שאין בהירות, אתם רחוקים משינה. כי שינה זה מצב מאוד בהיר, מאוד חד, מאוד ברור, מאוד ער, מאוד צלול, כמו שלא הייתם מימיכם. וזה המצב שאנחנו רוצים לפתח כדי לראות ריקות. אי אפשר בלי מיינד כזה. אז צריך לעבוד, המיינד שלנו הרגיל, לא רק שהוא עצלן, הוא גם כהה. כשיש בהירות זה כמו שאתם רואים את זה ככה.
המצב הזה שבו השגנו את הבהירות, נקרא בטיבטית צלצ'ה, כלומר מיקוד עם בהירות.
רוב האנשים יש להם קושי בראייה ברורה, וכל אחד יכול להתקדם. נגיד אני עושה מדיטציה על הבודה, ואני לא רואה שם שום דבר, תתחיל עם מצללית, תתחיל עם לחשוב איך המתאר שלו החיצוני. תנסי את זה לראות ברור. בהדרגה בהדרגה, מתרגלת את המיינד כמו איזה עין של מצלמה. לא רק תישאר עם האובייקט, אלא לשמור אותו ברור. בהדרגה בהדרגה תתחילי למלא שם הפרטים, את העיניים, את השיער, ככה. בהדרגה בהדרגה, המיין שלך יתחדד. זה מה שאת עושה במדיטציה, את מחדדת את המיין. אחד הדברים שאת עושה, כן.
זה לא בעצם זיכרון. כאילו, הזיכרון שלי, מהתמונה, היום אני זוכרת את החמש פרטים האלה, וככל שאני מתרגלת לראות עוד ועוד, אז אני אזכור עוד ועוד פרטים, ואני אוכל לדמיין את זה.
זה לא רק זיכרון. אתה עובד עם תמונה מנטלית, נגיד שאתה זוכר חמישה פרטים ועכשיו אתה עוצם את העיניים, האם אתה יכול לראות את החמישה האלה ברור? אתה מנסה לראות את החמישה פרטים האלה, ואז או שהם בכלל בורחים, או שהם באים והם לא ברורים. כן. אדם
כמו תפנית שאנחנו צריכים להפוך אותו לקונפלקטים, משהו שלא
יכול לראות? אותם הדברים חלים גם על רעיונות. תפנית כרוכה בסבידה מסבל, או בתחייה מסמסרה. אז יותר רגש. עד כמה הרגש ברור. זה צ'ינגווה, זאת קהות. אויב גדול של מדיטציה. יש לצ'ינגווה, צורה עדינה, והיא האויב הכי גרוע של מדיטציה. זה הצ'ינגווה טראמות, הצ'ינגווה העדינה, שבה יש לי את הקיבוע, יש לי את הבהירות, אבל אין את החדות, את העוצמה, את היציבות.
כאשר משיגים את אלו, זה נקרא בטיבטית נארצ'ה. זאת אומרת, מיקוד שיש בו בהירות, חדות ועוצמה.
צורה הקלה או עדינה של הצ'ינגווה, זה האויב הכי חמור. במדיטציה. כי בדרגה הקלה שלה, אתם רואים את האובייקט, ויש לכם בהירות שלו. ואז אתם חושבים שאתם במדיטציה טובה, אבל עד שלא הסתקתם גם חדות ואינטנסיביות, אז אתם לא. לא מספיק שאתם רואים את התמונה ושהיא חדה, ושהיא בהירה, ברורה. החוויה של המיינד צריך להיות של חדות, של כמו שאתם יושבים בסרט מתח מדהים. ואתם לגמרי לגמרי שקועים מעוניינים באובייקט שלכם. זה צריך להיות משהו מאוד מלא חיים. אם אין לכם את זה עוד, אז אתם בצ'ינגווה הקלה. ואנשים מבלים שם את כל ימיהם, והם אפילו לא יודעים שהם שם. והם לא מתקדמים משם.
אחרי אפשר לרדת בעצם.
כן, המדיטציה הטובה זה ההפך מהרדמות, זה משהו אחר לגמרי. ובהתחלה תבוא גם מהרדמות, תכף נדבר גם על זה. כל מיני ריבים יבואו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהם, כי כל מודד עובר דרך השלבים האלה. ושוב, זה לא מלחמה קלה במיינד, ומה שעוזר זה כל הדברים שאמרנו קודם. כל הנימוקים שאמרנו שאנחנו בסופו של דבר רוצים להשתחרר מסבל ולשחרר אחרי מסבל. אז הצורה הקלה קוראים לה גם נער מי. נער זה חדות.
עוצמה, אינטנסיביות.
נער מה זה היעדר חדות.
היעדר אינטנסיביות.
בעיה קשה ביותר. בדרך כלל קשה לזהות עד שמישהו לא מלמד אותך על זה. זה שאתה עכשיו שומע על הבעיה, זה מאפשר לך לזהות. עד שלא שמעת על זה, אתה אפילו לא יודע שאתה שמה בכלל. האם אין לך חוויה במדיטציה שאתה בסרט
מתח טוב?
אז יש לך צ'ינגווה קלה. ואנשים לא יודעים, לא למדו את הדברים האלה, הם נתקעים שם, והם חושבים שהם עושים מדיטציה טוב. כי את צריכה את היכולת החדה הזאת של המים, את צריך להפוך כמו קרן לייזר חדה, כדי שאת תוכלי להפקיע דרך הבורות שלך. את צריכה להביא אותה לרגעה מדהימה. וזה נפלא, אם את רוכשת מיינד כזה, החיים שלך נהיים חגיגה. הכל בא בקלות, ברור, קל, את מושכת אלייך מה שאת רוצה בחיים. זה יכול להיות מדהימה, אם יש לך שם אתה. אבל צריך לעבוד בשבילה. כן.
יכולה להפיח קצת את ההבחנה, בין למקום שבועות תורה, את אובייקט באופן ברור, חד וחי, ובלי להחז בו, בלי לגלות את זה מלאבו.
זה שני דברים שונים לגמרי. האחזות זה פונקציה אחרת של המיינד. זה השתוקקות וכך הלאה. פה זה התבוננות ברורה. זה כמו מדען טוב, ששקוע טוב במחקר שלו ומעוניין במחקר שלו, או אפילו במסחר במניות את יכולה לעשות ככה. את מאוד מעוניינת, את מאוד מרוכזת, ואת מלאת עניין. זה לא אומר שאת חושבת שאת הבורסה, או את המניות, או את הנושא מחקר שלה. זה שתי פונקציות שונות של המיינד. משתמשים בדימוי של לאחוז בספל. אז בצ'ינגווה, בקהות, אנחנו כאילו מחזיקים על אחיזה רפויה. האובייקט הוא שם, אבל יש רפיון כזה במדיטציה. זה כאילו אתם שמים לכם שם את האובייקט, והוא שם, והוא ברור, אבל יש מין כזה רפיון ביחס שלכם אליו. והתיקון לזה? להגביר את האחיזה. לחדד את האחיזה. ופה אתם מחדדים את האחיזה, אתם מתקרבים אליו, אתם מתעניינים בו יותר, אתם עושים אותו יותר חשוב לכם, אתם מחזקים את האחיזה. כי אם קודם החזקתם רפוי, אתם מחזקים את האחיזה, זה התיקון.
משום שהרגע שלב הראשון כבר, בעניין כמה שיכולתי, חשבתי כמה שיכולתי.
כל עוד יש לך כהות, את רחוקה מלמצות היכולת שלך.
בדוגמה
הזאת, איך אני מגבירה את האחיזה? פשוט על ידי שאת שמה לב, שיש רפיון במדיטציה שלך, שאין לך חדות, שאין לך את החוויה של סרט מתח, ואומרת, עכשיו אני צריכה להתקרב אל האובייקט, להיות יותר מעוניינת באובייקט. זה התיקון, להדק את האחיזה. זה לא האחזות, זה כאילו לאחוז את האובייקט יותר חזק במיינד שלך, להחזיק אותו יותר חזק, הוא אותו טיפול, להחזיק את האובייקט עם המיינד. המיינד זה היד והאובייקט זה הספל, ואת מהדקת את המיינד על האובייקט, את היד על הידית של הספל. זה הדימוי בדיוק. תחשבי שהספר רפוי אותו תשמט לך ואת מהדקת את האחיזה שלא ייפול. מה קורה במשך הזמן? כשאדם נותן לצ'ינגו הטראמו, שזה הצורה הקלה, הוא נותן להם להימשך. יהיה לזה אפקטים על המיינד שלך גם מחוץ למדיטציה. את תהיי יותר שכחנית? את תאבדי מהיכולת המנטלית שלך, ה-IQ שלך ירד. כי אנחנו מתרגלים למין רפיון שכלי כזה. כי כל הזמן המיינד שלנו עסוק באובייקטיב, ואם אנחנו מתרגלים להחזיק אותם בצורה רפויה, אז אנחנו קצת רפויים. ובהדרגה בהדרגה זה הופך אותנו ליותר טיפשים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. וזה קצת כמו אנשים שלוקחים מריחואנה הרבה זמן. יש איזה כזה מין אפקט על המיינד. המיינד הוא כזה קצת רפוי. אם ממשיכים בהרגל הזה במשך שנים, אז הם קטנים כאלה רפואיים, לא כל כך מוטיבייטד, זה קצת דומה לאפקט הזה. ההרגל הזה של להישאר עם אובייקט בצורה רפויה, יש לו השפעה מאוד שלילית על המיינד שלנו גם מחוץ למדיטציה. אנחנו לא רוצים ליפול לשם. זה לא יביא להישגים רוחניים. והרבה אנשים עושים שנים ככה מדיטציה, וזה נורא עצוב, ואתם רואים אותם נהיים יותר טיפשים עם השנים. נורא עצוב. א', אנחנו נהיים שכחנים, ב' אנחנו מאבדים מהאינטלקט שלנו, וג' אומרים לנו הלמות, אין דרך בטוחה יותר להיוולד כבעל חיים בלידה הבאה. כי אחד הדברים שמציין בעלי חיים, חוץ מהפחד הנוראי שבו הם שרויים, זה הטמטום שלהם. הם לא מסוגלים לעשות את הדרך הרוחנית, כי אין להם את היכולת השכלית. אז כל זה היה צ'ינגווה.
זה לא עובדים שמדידה אפילו מסוכנת.
אם היא נעשית לא נכון, היא מסוכנת. כן. עוד אויב שקשור בצ'ינגווה קשור עייפות. אם אתם יושבים ועושים מדיטציה כשאתם עייפים, תבוא צ'ינגווה, תבוא כזאת כהות של המיינד. אז זה לא טוב. להצליח במדיטציה צריך לישון מספיק. הבטחתי לעשות כל יום מדיטציה, באמצע הלילה הגיע הזמן לישון, אוי לא עשיתי מדיטציה, אתם יושבים לעשות מדיטציה, זה נרדמים. אתם יכולים אפילו לחבוט את הראש חזק אם אתם עושים את זה כאן.
עשיתי לישון, במשך כמה זמן מצרגים כל יום?
לפי היכולת, את יכולה להתחיל עם 10-15 דקות ביום, וזה יהיה יופי. ויכול להיות שתתיישבי ותחליטי לעשות מדיטציה, והמיין שלך ינדוד. תחזירי אותו, תחזירי אותו. וככה אז קצת תלחמי בו 10 דקות. במשך הזמן את תראי שפחות יש לו חשק לנדוד, כי אז כל פעם לא נותנת לו. כמו שאת מאמנת כלב לאף, לא שאת מאמנת ילד קטן, לגמרי. המים, אנחנו אומרים, הוא כמו פיל פרוע. ואנחנו לאט לאט מאלפים אותו, ואומרים, אתה תחזור לפה, אתה תחזור לנשימה, תחזור לנשימה, אמרנו, לא הולך לשם, תחזור לנשימה. ואת מאלפת אותו לגמרי כמו לאמן כלב לאף, לגמרי.
עד שלאט לאט מה מגיעים?
את מגיעה לשעה ביום, זה נפלא.
אני עושה מדיטציה ששעתיים, אבל אני נרדמת.
זה לא מדיטציה. אל תשבו שעתיים אם אתם נרדמים. תתחילו אפילו 5 דקות בלי לרדם. מאוד חשוב שתתאימו את המדיטציה ליכולת שלכם, אחרת את מבזבזת את זמנך לגמרי. אם את אחרי 5 דקות נרדמת, אז בשבילך 5 דקות מספיק היום. ובעוד שבועיים תתחילי 6 דקות. במדיטציה את רוצה להיות ערה כמה שאפשר, חדה כמה שאפשר. לישון תשני במיטה. צריך לקום מהמדיטציה כשאת עדיין במצב הער והחד. כי חשוב מאוד איך קמים מהמדיטציה. אם קמים ממנה שאתם כבר די התייבשתם עם המדיטציה הזאת, אז לא יהיה לכם חשק להתיישב בפעם הבאה. והמודד הרציני בדרכו רוצה לעודד את עצמו בדרך. הוא לא רוצה ליצור תנאים שמרפים את ידיו. אז תקומו כשאתם עדיין בכיף. ואם זה 5 דקות, אז תעשי 5 דקות. אבל תדאגי למתוח את זה כל פעם קצת, לא להישאר ברמה של 5 דקות. לא להישאר שם הישנים. עוד שאלה הייתה? כן.
אם יש לי 10 דקות... יש לי 6 צעדים
שחשוב
שאני
אעשה
להם
מחנה,
ויכול להיות
שישאר
לי רק 5 דקות,
6 דקות. כן, אז זה בסדר גמור בהתחלה להקדיש אפילו את כל הזמן לצעדים המכינים. זה 100%. למעשה, אם יש לעמוד שאומרים שאם אתה עושה את אלה היטב ונהיה מומחה בהם, that's all you need.
לא לוותר.
לא, 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 זה מאוד חשוב. עד שאתה נהיה שד בחומר בשלבים המקדימים, תעשה רק אותם, זה בסדר גמור. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, לגופה. דופה זה ערנות יתר, מיינד תזזיתי, מיינד שקופץ ממקום למקום, מדי ערני. מאיפה באה גופה? גופה באה מהשתוקקות, מתשוקה מפותחת. אנחנו כל הזמן רוצים דברים, אז עכשיו גם במדיטציה אנחנו באים עם אותו דבר. אם יש לנו הרבה תשוקות, זה יוצר לנו מיינד שרוצה דברים. אז המיינד כל הזמן עסוק בדברים. אז אפילו שהוא כבר יושב עם האובייקט, אפילו שכבר אימנו אותו ועבדנו הרבה, אל תזוז מהאובייקט, תישאר עם האובייקט, אז הוא כבר עם האובייקט, אבל הוא עסוק. יש כאילו זרם בתוך הבריכה למטה, אנחנו כאילו יושבים עם האובייקט, אבל בעצם אנחנו לא בשקט עם האובייקט, אנחנו לא שקטים. וזה מאוד נפוץ. גם פה יש דרגה גסה ודרגה קלה, זה כאילו עוצמת הגלים שמתחת לפני הבריכה. אנחנו עם האובייקט, ואולי יש בהירות, אבל אין שקט. זה פשוט עניין של מידה. התיקון פה הוא הפוך מהקודם. המיינד התזזיתי מושווה להחזיק את הספל חזק מדי. מחזיקים הרבה יותר מדי חזק ממה שצריך בשביל להחזיק את הספל הזה. מפעילים המון כוח איפה שלא צריך את כל הכוח הזה. יש מתח. זה הדוגמה. אז אתם פשוט מרפים קצת. אתם מרפים קצת את המיינד. כאילו אתם נותנים למיינד להירגע אל תוך האובייקט. אבל אז מה יקרה? בצ'ינגווה נלחמתם להחזיק אותו מספיק חזק, עכשיו אתם מעתקים יותר מדי, שאתם צריכים להרפות. שזה בדיוק כמו בנהיגה, תלמיד מתחיל בנהיגה, מושך את ההגה יותר מדי. בדיוק ככה. וצריך ללמוד לרפות ביניהם בדיוק בדרך האמצע, כמו להחזיק את האוטו ישר לכביש, אותו דבר, להחזיק את המים. לא רפה מדי ולא מתוח מדי. זה בדיוק האיזון הזה, בגלל זה שמים אותם יחד. האיזון הזה בין הצ'ינגווה והגופה, אתם לא רוצים כהות, אתם לא רוצים עירות יתר. לא רוצים לא את זה ולא את זה, אלא למצוא בדיוק את האיזון. אתם זוכרים, במילים למדיטציה כללו הרבה איזון, נכון?
חרב צומה לפרחים אדויה עם הרצילי יבשות להרבה ובחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד נמלאתה, בליבי יחנה, הולכה אגישנה, כגן של בנתיה,
בליבי ירחנה אורך נשתנה כגן של אדמת הערה או מיתן דובך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תורה כגן כל עולם Otasiyati zoharuha Yashlimuna kol chai labriya Mikhlolim shel chesed Vechokhma Uvechokh lo yizku begufim nisgavi Asher mishnei elu וכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משנה יהיה בנו